טוב, רבותיי, אנחנו בפסוק דלת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. רש"י אומר, זה הדבר אשר ציווה השם לי, מה זה לאמור? לאמור, לאמור לכם. ציווה השם לי לאמור לכם. קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים ודמים ואורות חשים ועצי שיטים וכולי וכולי. כאן יש אינוונטר שלם שמה שלמה שמה צריך לקחת. אני רוצה להסביר את העניין הזה. אנחנו עוסקים, יש שני שלבים בנושא של המשכן. מה?
צלם.
צלם אותו, תראה איזה מה תקרא.
צלם, תשאיר אותם.
צלם. יש שני שלבים בהקמת המשכן. שלב הראשון זה שלב התכנון. בשלב השני זה שלב הביצוע, נאמר. אבל לא רק בהקמת המשכן, בכל דבר. סוף מעשה במחשבה תחילה. מחשבה זה השלב התכנוני, נאמר. המעשה זה השלב המעשי, מוצאים את זה מן הכוח אל הפועל. יש הבדל גדול בין שלב התכנון לשלב המעשה. שלב התכנון הוא יותר באופן כללי, באופן מסרטטים את הבניין, את המשכן, את הכל באופן כללי. אבל בשלב המעשה הוא שלב של פרטים, עוסקים בפרטים. לכן יש לנו כאן רשימה שלמה, אינוונטר שלם של פרטי פרטים, פרטי פרטים, פרטי פרטים, פרטי זה מחויב המציאות לפני שהולכים לבנות בית. הבניין הזה שאנחנו עכשיו לומדים בו, בית המדרש, שבאו לבנות אותו, אז בא בהתחלה הארכיטקט, אמר, תנו לנו את הפרוגרמה, ואני אעשה לכם באופן כללי את התכנון של הדבר, ואכן כך היה. וזה השלב שנאמר פרשת תרומה, פרשת תצווה, זה שלב התכנון, האמירה. פרשת ויקהל, אנחנו מתחילים כבר את ה... בפיקודי זה כבר הביצוע, העניין הזה. ואז, אחרי שהוא תכנן, הביא לנו ספר כזה עווה, לא מגזים קצת, אבל עווה עווה, ושם רשום כל הפרטים, כמה מלט, כמה ברזל, כמה בלטות, כמה חלונות, כמה זה, עד פרטי הפרטים, הכל רשום פרטים, 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 פרטים. וזה, ואת כל הספר הזה נותנים למי? לקבלן, ואומרים לו, אדוני, זהו, מזה אתה צריך לעשות את הבניין. זאת פרשת תצווה. נותן לנו כאן את כל הרשימה, אינוונטר שלה, כל ממה בנוי כל המשכן הזה. כמובן שכל חומר כאן הוא לא מקרי, אלא בעל משמעות עמוקה, כן. גם המבנה כאן הוא כזה. שהכל, אבל מה? צריך לראות להיזהר, בזמן שעסוקים בעשייה, לא לאבד את המגמה של הבניין. מרוב פרטים, מרוב עצים לא רואים את היער לפעמים. ואם אדם שעסוק בעולם של עשייה, הוא שוכח את המגמה, הוא שוכח את המטרה, הוא הולך לאיבוד בתוך כל הפרטים האלה. לכן גם כשאנחנו קוראים פרשת השבוע ולומדים את הפרטים, צריך לזכור שכל הפרטים האלה, כל החומרים האלה, כל הדברים האלה באים לשרת מטרה אצילית. מטרה מאוד גבוהה. גילוי כבוד השם בעולם. וגילוי כבוד השם בעולם, הוא מתגלה דרך הפרטים, כמו בתורה, בהלכות, בדברים האלה. דרך קיום המצוות, תרי"ג מצוות, אנחנו מגלים את כבוד השם בעולם. לא לזלזל בפרטים. למרות שזה נראה לנו לפעמים, לא מתחבר כל הזמן, זה לא נכון. כל חומר כאן, כל דבר, אם זה זהב, אם זה כסף, אם זה נחושת, כל פרטי הפרטים הם באים לשרת את העניין של השכינה, גילוי השכינה בעולם. זה נקודה מאוד, זה אומר גם, לכן גם, שמביאים כל נדיב ליבו, על שם של ליבו נודבו קרוי נדיב לב. זה לא בעיה שאדם סתם נותן תרומה. צריך לתת אותה עם כל הלב. כי בית שנותנים בו את כל הלב, שם מתגלה השכינה. כל אחד ואחד עם כל ליבו. כן, אז זה צריך להבין. בכלל, המושג לב מופיע הרבה מאוד פעמים בפרשה שלנו. כל נדיב לב, 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 חוכמת לב, כל הדברים. לב, יש לו שני מושגים. המושג לב זה דבר פנימי, קודם כל, פנימיות. כל הלב, וגם רצון טוב, הלב שם הרצון, הרצון הטוב. תן את זה עם רצון טוב, את כל מה שאתה נותן. אבל לב זה גם ליבו של דבר. ליבו של דבר זה הנקודה המרכזית. לב הדבר. אז כל נדיב לב, מי שיש לו לא רק רצון טוב, אלא הוא מבין את המשמעות של הנתינה הזאת. שהנתינה הזאת, הנקודה המרכזית זה גילוי השכינה, גילוי כבוד השם. אז הוא נותן את זה, והמחשבה לא הולכת לאיבוד. כאדם עושה משהו, היא מחשבה, המחשבה הזאת היא מצטרפת למעשה או נותנת ערך מיוחד לעשייה. ודאי נדבות המשכן זה צריך להיות עם כל הלב כמו שאומרים, נדיבי לב. מתוך כך מתגלה השכינה בעולם. אנחנו במשניות באב, פרק ראשון, משנה אחרונה. כן. אולי צריך דברי הקדמה כאן למשנה הזאת. אני אקריא כאן את ההקדמה של הרב קהתי, הוא מאוד מסדר את זה. אחרת, אם לא קוראים את ההקדמה, לא מבינים את המשנה. כתוב שמצוות פאה היא להניחה מן הקמה. מה זה קמה? שהיא מחוברת לאדמה. כששיבולים, אתה קוצר, אתה לא מסיים את הקציר, מה שבסוף משאיר את זה נקרא פאה, אבל זה בקמה. מה קורה אם קצרו את ה... האם כבר גברנו, אין פאה? זה דנה כאן המשנה. שנאמר, בקוצרכם, קציר ארצכם, לא תחלה פאה סתך. בזמן הקצירה. משנתנו בא ללמד שמי שקצר כל שדהו, ולא הניח פאה מן הקמה. שכח, לא יודע, לא, קצר את כל השדה. מה יהיה עם הפאה? חייב להפריש פאה גם מן התלוש, לא רק מן ההקמה, אלא גם מן התלוש, מן השיבולים או מהקרי. קרי זה הרמת גרגירי התבואה. יש תהליך בעניין של התבואה, קוצרים, אחר כך דשים וזורים, בסוף עושים הרמה של גרעינים. עכשיו, הרמה הזו של הגרעינים, צריך להחליק אותה, נקרא מרוח. מקלי כזה מיוחד שעושים הרימה ומיישרים את הרימה, עושים איזה כמו תפוח יפה כזה, זה המרוח. אז אומר, כל זמן שאין מרוח אז חייבים להפריש פאה. זאת אומרת, גם כששיבולים נמצאות כבר קצורות, אז אחרי המרוח הפאה פטורה מן המעשרות, כלומר שאין חייבים להפריש ממנה תרומה ומעשרות בהתחלה, ברגע שמשאירים בתקועה בשדה, לא מפרישים תרומות ומעשרות. אפילו כשהיא ניתנת מן הקרי, גם אחרי שקצרו אותה, לא נותנים תרומה ומעשרות. שכתוב במעשרות, ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך. יוצא פאה שגם ללוי יש חלק בה. למשל, לוי שהוא עני, יש לו חלק בפאה. ילקח פטורה מן המעשרות. ומה דברים אמורים כשהופרשה הפאה מהתבואה שלא נתחלה עדיין בתרומה ומעשרות? דהיינו לפני מרוח הקרי בגורן. אז היא פטורה, אבל אחרי המרוח היא חייבת. שאחר הדישה והזריעה צוברים את התבואה בקרי ומחליקים לפני הקרי, מיישרים ומייפים, כמו שאמרנו. וזה נקרא מרוח. וכהן, וכל זמן שלא נמרח, לא חל על התבואה חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, אי אפשר להפריש כל זמן שלא עשו את המרוח, את הפעולה הזאת.
המרוח זה בא לאחר הקמה, נכון?
כן, ודאי.
אז משהו לא מובן לי.
מה?
אם אמרת שמפרישים גם מן הקמה, אחר כך הוא אומר לא מפרישים...
אחרי המרוח כבר לא.
אחרי המרוח כבר לא?
לא, לא, לא. לא מפרישים תרומות ומעשרות עד המרוח. מהפאה, כמובן.
עד המירוח.
עד המירוח. אחרי המירוח, הם מפרישים תרומות ומעשרות. אבל לאחר מירוח הקרי, כיוון שחל עד על התבואה, חיוב הפרשת תרומות ומעשרות. הרי הוא חל גם על הפאה שטרם נטלה ממנה. ותרומות ומעשרות לפני המירוח לא חלות על הפאה. אחרי המירוח כן חלות. כן, כוללת משנתנו עוד דברים שהמירוח משנה את דינם לעניין תרומות ומעשרות. טוב, בוא נראה את המשנה. לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות עד שימרח. זה הפשט במשנה, זה כמו שלמדנו כרגע. ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח. אדם יכול להפקיר את רכושו, את שדהו, את מה שהוא רוצה, ובמילא זה הוא כלוך פטור מתרומות ומעשרות. אלא אם כן, הוא מפקיר אותם אחרי המירוח. אז הוא חייב בתרומות ומעשרות. הוא מאכיל הבהמה על החיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח. אותו דבר. אחרי המירוח הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. לפני זה הוא יכול להאכיל את זה לעופות, לבהמות. נוטל מן הגורן וזורע, הוא רוצה לקחת מן הגורן ולזרוע עוד פעם את השדה, כן? זרעים לוקח, אז הוא אומר גם כן אותו דבר, נוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרח, אבל אחרי שהוא מרח, עד הוא כבר, אפילו בדבר שהוא רוצה לזרוע, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. זה דברי רבי עקיבא. כהן ולוי שלקחו את הגורן, המעשרות שלהם, עד מתי המעשרות שלהם? גם כן, עד שימרח. אחרי שימרח, גם הכהן והלוי צריכים להפריש תרומות ומעשרות. מסביר כאן מדוע. הוא אומר, כהן ולוי שלקחו את הגורן, שקנו את התבואת הגורן, המעשרות שלהם עד שימרח. אם קנו את התבואה לפני המירוח, הרי הם נוטלים את התרומה והמעשר לעצמם, הם מגיע להם. ורב, אם קנו לאחר שימרח, המוכר את התבואה, הואיל וכבר התחייבה התבואה בתרומה והמעשרות ברשות המוכר, חייבים לתת את התרומת והמעשר לכהנים ולוויים אחרים, למרות שהם בעצמם כהנים ולוויים. למה? זה קנס, הוא אומר, שכנסו מחכמים שלא יהיו קופצים לקנות תבואה בגרנות ונמצאים מפקיעים מתנות אחרים, לקנות את כל הגרנות, ואז מה יקרה ללוויים והכהנים האחרים? המקדיש, להקדיש את היבול, כן? ופודה, כשמקדישים, פודים את זה, ואם זה דבר שאפשר לפדות אותו, הנותן תבואתו הקדש לרשות המקדש, ופודה אותו מן ההקדש, שכן המקדיש יכול לפדות את הקדשו, כלומר להחזירו לרשותו, על ידי שנותן במקום את היבול כסף. כן, תוספת חומה של ערכו כידוע. חייב במעשרות עד שימרח הגזבר של ההקדש, כלומר שאם התבואה לא נמרחה, שהייתה ברשות ההקדש, עדיין צריך להפריש תרומות ומעשרות. אבל אחרי שהיא נמרחה, כבר לא. והוא חזר ופדה עוד קודם, אמרו, הרי הוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. אבל היא נמרחה ברשות ההקדש, הוא פדה אחר כך, הואיל בשעה שהייתה ראויה להיקבע למעשר, הייתה כבר בידי ההקדש, אז כבר לא שייך תרומות. אין פודה חייב להפריש מן המעשרות, שהקדש כלל הוא פטור מן המעשרות. לכן הוא פטור מהתרומות ומעשרות. אנחנו נסוי בתחייתו פרק י' ד', נכון? האור הגנוז. אתם זוכרים את האור הגנוז? מהו האור הגנוז? לא יודעים. האור הגנוז זה אותו אור שהוא מאחד את כל הניגודים, את כל ההפכים, מה שהוא מפרט כאן, כל זה את הטבע ואת הנס, את התורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל הדברים, זה נקרא האור הגנוז, האור המאחד, כן. כרב אמנון הסבא, הם דרים בהי מגדלה, מסתכלים הם במפלאות נמתי דעים באור ישועתו. אם כן, יש לנו שני מבטים כביכול המציאות. המבט המאחד והמבט המפריד. אלמא דייחודה ואלמא דפירודה. חבלי משיח הפנימיים, יש ביטוי כזה, חבלי משיח, עקבתא דמשיח, חבלי משיח, הצרות בתקופת, לפני שיבוא המשיח, הם חבלי משיח עצמו. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם מסורי חנק, יש מוחין דקטנות, יש מוחין דגדלות, יש גדלות ויש קטנות. קטנות זה מציאות שאדם מפוזר, הוא לא מאחד, לא רואה את הפרטים, לא רואה את הטוב שברא, לא רואה את המגמה הפנימית. קטנות, קטנות מוחין. אדם שהוא קטנות מוחין, הוא חי במצבי רוח, בכעסים, בעצבות, בכל מיני דברים כאלה. אז איך מנפחים לו את המוח? מי יודע? להפוך לו את המוח הקטן למוח גדול. יש משיבה מיוחדת כזאת, כמו כדורגל, ראיתם פעם? ראיתם פעם כדורגל לפני הניפוח ואחרי הניפוח? לנפח לאדם את הראש, להפוך אותו מראש קטן לראש גדול.
זה על ידי מוחין
לקטנות? כן, כן. לדוגמה, אתם בצבא. בצבא יש שני סוגי חיילים. יש חייל עם ראש קטן, לא אכפת לו שום דבר. הוא תעמוד כאן, תעמוד כאן. מה אתה עושה בצבא? לא יודע. לא, במציאות שהוא לא, לא, לא יודע מה קורה איתו בכלל. קטנות כזאת. כל דבר קשה לו, כל דבר זה... אבל יש כאלה שהם ראש גדול מה שנקרא. אני בצבא, מי נלחם את מלחמות ישראל? הוא רואה בכל דבר קטן דבר גדול. הוא עושה דבר, הדבר הכי חשוב יהיה להגן על המדינה, להגן על העם, להגן על המולדת. זה שעכשיו אתה מתאמן, זה חלק מהתהליך הזה. אז האימון הוא נהפך לדבר גדול. זה שאתה צריך לעמוד בשין ג' זה חלק מהעניין הגדול הזה. כל דבר קטן נפר גדול, זה נקרא גדלות. קטנות, אדם לא רואה את הגדלות שבקטנות, הוא לא רואה את הדברים, זה נקרא ראש גדול, ראש קטן, הוא מוח גדול, מוח קטן, וכאן הוא אומר, זה הביטוי. אדם אומר, מה?
זה מדובר על המשיח, לא עלינו.
עלינו, עלינו, כן. עלינו, אל תגיד לי מה אתה אומר.
חבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו.
אתה שומע, עלינו, אני אומר לך. עלינו, עלינו, אנחנו, כולנו, עם ישראל, דור של משיח. אנחנו סובלים כולנו. אבל הסבל של כולנו הוא לא סבל מקרי, הדבר הזה. זה חבלי משיח. חבלי משיח זה לא איזה דבר היפותטי או משהו. זה צרות שבאות על החברה, על האדם, על הדור, על הדברים האלה. כל זה נובע מקטנות. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם יסורי חנק לרוח דמלכה משיחה.
רוח?
רוח, רוח של המלך, של גילוי מלכות.
משיח בעצמו, שהוא נמצא בכאן ציפור, הוא בעצמו סובל את
יסורי
חנק.
ודאי, ודאי. לרוחה דמלכה משיחה ובגלותה בתרה, בסיפה, סוף הגלות האחרונה, המתקנת הצעדים האחרונים, שחרפו איביך השם, שחרפו עקבות משיחיך, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. יסורי סקילה היו בכל התקופה של עבודה זרה, וכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות, שהם ענפיה, זה ארבע סוגי מיטה יש. יסורי שריפה, החורבנות והגזרות המלכותיות של התורה, על התורה, שריפות התורה והשמדות הנוראות, שהם כהונות להכירת הנשמה הפנימית, שריפת נשמע וגוף הקיים. יסורי הרג הם כל ההריגות, המיטות המשונות, כל הרדיפות החיצוניות, מעמד הכלכלה. ואכל קציריך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. יסורי חנק הם היסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנוץ תקוות ממרחקים הוראות זמניות, בנטיות לב של מושלים ובמהלכים של השתדלות פוליטיות. לעורר גם קטני רוח שאין להם כאים מטרות קרובות מגושמות ומצומצמות, והקטנות מחוללת את החוצפה וחבל המחנק אחוז על הצוואר ומונע את הדיבור וסותם את האוויר. רק רוח השם אשר על עמו אור התורה הפנימית יופיע להשיב רוחה דמשיחה, ומתוך האפלה יביא אור גדול במהרה בימינו אמן. אתה אומר, כל היסורים של עם ישראל, למיניהם, לסוגיהם, כמו אומר, שריפה, בחלק, כל זה חלק מהתהליך של הגאולה. ייסורים לכפרת הבנות.
למה ברקום לזה חבלי משיח? למה מלך חבלי?
משל חבלי יולדה. אישה, שיולדת, זה לא קל, אתה שמעת על זה? נקרא חבלי לידה. טוב, גם חבלי הופעת המשיח, כמו הצירי לידה של האישה, כן. אותו דבר, לכן נקרא חבלי. מה?
חוץ פרוזי, חוץ
פרוזי. כל זה נובע כחלק מתהליך של הופעת המשיח. לכן זה מה ששאלת, משיח זה אנחנו, הדור שלנו הוא חלק מתהליך הופעת אורו של משיח.